טוב. אז לפני שבוע התחלנו את הנושא של להזמין אנשים בליל שבת, וראינו שני תשובות של משה, פיינשטיין דווקא מאוד החמיר בנושא, והחמיר בצורה מאוד, לא יודע מה להגיד, מיליטנטית אפילו. הוא ממש היה חזק בזה, וזה רק כל מיני איסורים. מצד שני ראינו את השריד האש, והשריד האש לא התייחס לשאלה שלנו, אבל בכל זאת, מה ששריד האש אמר, לגבי לפני עיוור, פשוט הוא לא ראה לפני עיוור, אז מה ששריד האש אמר, לעבור לאיסור לפני עיוור, אתה צריך לכוון, לעבור לאיסור, אתה רוצה להכשיל בן אדם, אתה לא רוצה להכשיל בן אדם, אתה רוצה לעזור לבן אדם, אז זה לא ייתכן שזה לפני עיוור. אז עכשיו בוא נעבור לרב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן כמובן הוא היה חי בארץ ישראל, לא היה קונסרבטיבים, לא היה רפורמים, הם נכשלו פה, ופשוט לא עשו הרבה רושם פה, אז הם לא היו נתון חשוב כדי להתמודד איתם. אז אצל רב שלמה זלמן יש באמת שני תשובות. יש תשובה אחת שלא קשור, אבל כן קשור, ותשובה שני שכן קשור, אבל הוא לא הדפיס. אז קודם הוא נסתכל בתשובה שהוא כן הדפיס במקור שבע, שוט מנחת שלמה, כיבוד באכילה ושתייה למי שיודע שלא יברך. כיבוד באכילה בעוד צריך כל אדם לשום דרכיו ולכוון מעשים לשם שמיים, חשבני במי שבא אליו אורח חשוב, אשר איננו שומר תורה ומצוות, אבל דיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה. ואם הבעל הבית לא יתנהג עמו בנימוס המקובל לכבד אותו במידי דמיכל ומשתי, אוכל ושתייה, בגלל זה שמצאת הדין אסור ליתן לאכול אלא מי שיודע שנוטל ידיו ומברך, וזה כתוב במפורש בשולחן ערוך, וכמו כן, אם אפילו בצורה מכובדת יבקש ממני לטול ידיים ולברך, יראה דבר כפקיעה ועלבון בכבודו, וזה גם ירגיז אותו מאוד, ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חס ושלום ביותר מהתורה, וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך התורה. דבקהי גב נחושבני שנכון באמת לכבד אותו באכילה ושתייה, ולא לחשוש כלל לאיסור שלפני עיוור, לא תיתן מכשול. משום, דאף שאין אומרים לאדם לעשות איסור זוטה כדי להציל אחרים איסור רע, בדרך כלל, אנחנו לא אומרים לבן אדם לעשות, בן אדם דתי, לעשות חטא קטן, כדי לשמור על מישהו מלעשות חטא יותר גדול, ואסור ועדה להפריש תומת ומעשרות בשבת כדי להציל בכך אחרים איסור חמור של תבל, מכל מקום בנידון זה, הועיל וכל איסור שנותן לאוכל הוא רק עבירה של נתינת מכשול, וכיוון שאם לא ייתן לו לאכול, הרי יכשול הארח באיסור יותר גדול. נמצא דלקה כלל שום עבירה, כיוון דלקה הוכה שום נתינת מכשול, אלא עד רבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאוד, על ידי זה שהחליף אותו בקום ועשה במכשול יותר קטן. הכוונה שלו פה, שמה המכשול היותר גדול שהוא מתכוון? בואו נגיד שיש לנו בעל הבית בשם אברהם, ויש ארח בשם יצחק. אז יצחק לא שומר תורה ומצוות, אבל הוא מכבד דתיים. אז אברהם יש לו שאלה, אם הוא פותח את השולחן ארוך, כתוב שהוא לא יכול לתת לו לאכול, או בגלל שהוא לא יטול ידיים, או בגלל שהוא לא יגיד ברכה, וזה לא לפני עיוור לתת לו אוכל. אבל הוא אומר, אבל מצד שני, אם אני לא נותן לו, אז יכול להיות שזה לפני עיוור יותר גדול, בגלל שאז הבן אדם הזה יתחיל לא לאהוב את הדתיים בכלל, יגיד הם לא אנשים נימוסים, מתורבתים וכו' וכו', ואז הוא אומר, זה לפני עיוור יותר גדול. אז מה שרב משה מנסה להגיד פה, זה לא בדיוק כמו שראינו בשריד האש, אבל אנחנו רואים שרב משה גם כן, רב שלמה זלמן גם כן יש לו את השיקול לגבי לפני עיוור, שזה לא עניין פורמליסטית, זה לא עניין, עשית זה, זה לפני עיוור, לא. פה צריכים להסתכל בכל הסיפור, לא בהפן המצומצם ביותר. אז זה מדלג קצת, מה שאין כמדינה נדידן, הרי זה דומה למי שקוטע אצבו מרגלו של חברו, בכדי להציל אותו בכך מקטיעת כל היד שלו. דפושטו דהיינו קוראים מזיק, אלא מתקן. נו, מותר לרופא לעשות ניתוח. נגיד שהוא עושה נזק לבן אדם. לא, הוא עושה נזק קטן כדי להציל בן אדם בדבר גדול. אתה רוצה לקרוא לו אותו בן אדם שהוא עושה איזשהו נזק פה? אז שלמה זלמן אומר, מה... איך אפשר להגיד דבר כזה? ומצווה דקעובד ולא עבירה. כך גם כאן, אינו חשוב כמכשול או כמכשיל, אלא אדרבה במעשהו זה, הוא מציל אותו מיבון חמור של שנאת תורה ולומדיה, וכי נירד לפי הצורך, שפי רשאי לכבד אותו במחל ובמשתה, וצריך לעשות כן אף על פי שזה בקום בעשה. אז פה... קודם כל, בוא נגיד את האמת, עוד פעם. רב שלמה זלמן לא מתייחס בכלל במצב שלנו. הוא לא מתייחס במצב שלנו. הוא כן מתייחס במה שאנחנו יכולים לקרוא בגדול קירוב רחוקים. הוא כן מתייחס לשאלה אולי לעבור על לפני עיוור, ובזה באמת הנושא פה. ולפי רב שלמה זלמן, אתה לא מתכוון להכשיל הבן אדם, ולהפך אתה לא עושה את המעשה הטוב פה, אז אתה מכשיל אותו יותר, אז הוא אומר שזה לא ייתכן אם כך לקרוא לו אותו מצב לפני עיוור. אז למה התשובה זה חשובה? בגלל שזה כל מה שרב שלמה זלמן השאיר לנו. מצד ש... כן.
יש הפתר לפתוח סוגריים ממשהו אחר. משום דעת שאין אומרים לאדם לעשות איסור עבודה כדי להציל אחרים מאיסור הרבה.
כן, זה תשאיר שנייה, אני אחזור לזה. זה נשאיר עכשיו. מצד שני, יש לי פה תשובה, אבל בעמוד 6, אתם רואים תשובה שלמה פה, מהרב הגאון שלמה זלמן אוירבך, זצ"ל, והוא חותם למטה של שלמה זלמן אוירבך, אבל לא לקחתי את זה מהשאלת תשובות שלו, הוא לא הדפיס את זה. אלא, הוא כתב את זה לבן אדם מסוים, ומה ששמענו ששלמה זלמן לא רצה לפרסם את התשובה הזו. הוא רוצה שזה תהיה... באמת רק לאנשים מסוימים ולא לכלל הציבור. הלך יהודי אחד, תמיד חכם גדול, רב אפרים גרינבלט, הוא פרסם את זה בשאלות ותשובות שלו, רביבות אפרים. אפשר ללכת על hebrewbooks.org, למצוא את בדיוק את התשובה הזה בספר, וככה עשיתי. בספר של רב גרינבלט. למרות שיש לי ספר אחד בבית שהוא נתן לי אישית, אבל הוא באמת תמיד חכם, הרבה הרבה שנים הוא היה תמיד מובן.
זה לא לפני
עיוור
לא
תשים
מכשול.
סליחה?
אבל זה של לעשות...
אז אני אומר, כל הסיפור פה זה גם כן מעניין. עצם התשובה פה כתוב ככה. אז מה רב גרינבלט כותב פה? מהרב הגאון שלמה זלמן אוירבך, שהוא הכיר כשהוא בעצמו, רב גרינבלט גדל בירושלים, ואז הגיע לאמריקה להיות תלמיד של רב משה פיינשטיין, ואז היה צורך לרב בממפיס טנסי, אז שלח אותו לממפיס. והוא היה רב בממפיס טנסי במשך הרבה הרבה שנים. עכשיו הוא חזר לארץ, והוא גר בהרנוף. אז הוא כותב, מרב הגאון שלמה זלמן אוירבך, זצ"ל, והיא לזכרת נשמתו הקדושה וז'זכהו, וכו' וכו' וכו'. הוא הביא את התשובה הזה, הוא הדפיס את זה שלם, שתהיה... כן, last page. הוא הביא את זה שזה תהיה לעילוי נשמת. לא יודע מה יש לך שם. אז הוא הדפיס את זה לעילוי נשמת רב שלמה זלמן. אז בואו נקרא את התשובה. הרב שלמה זלמן אוירבך, פה עיר הקודש ירושלים וכו'. יום ד' ניסן תשמ"ח. בסדר? לכבוד ידידי והמכובדי הרב מיכל שון, חבר הנהלת ישיבת אור שמח. הנני משיב לו בזה בקיצר על השאלות שכבודו הציג בפניי בקשר לניהול מניין תפילה עבור רחוקים שרוצים לקרב אותם לתורה ומצוות ידי השתתפום בסדרי תפילה. ובהסתמך על הספר חשוב מלמד להועיל, זה רב דוד צבי הופמן, סימן קפטט שהביא מהרבה גדולי עולם להקל בזה במחלי שבת שבזמננו שהם כאין תינוקות שנשבע. ובפרט כשזה נעשה למטרה קדושה של קירוב רחוקים לתורה וירד שמיים, לכן ניר לפי ידעתי פשוט כדהלן. אז פה שאלו אותו, זה אנשים מאור שמח, ישיבה שעסוק בקירוב רחוקים, יש להם כמה סניפים מכל מיני קומות בעולם, ושאלו אותו איך צריך לנהל. אגב, קודם כל, אם יש סניף באמריקה, אם זה היה באמריקה, צריך להבין. אני לא רוצה להגיד שיש פה איזשהו עניין של חוצפה, אני לא אומר את זה. אבל בכל זאת, רב משה פסק, אי אפשר לחזור לרב משה בשאלות כאלה. רב משה, את הדעה שלו, למרות שאולי אנחנו היינו רוצים להגיד, אולי במשך הזמן הוא שינה את דעתו, וכו' וכו', אבל גם כן באותו תקופה, טוב, איזה שנה רב משה נפטר? אתם לא זוכרים. כן, איזה שנתיים לפני זה רב משה כבר נפטר. אז עכשיו הם מחפשים מישהו אחר לשאול אותו שאלה. נו, באמת הפוסק, עכשיו נותנים התפקיד הזה, פוסק הדור לכל מיני אנשים, אז שלמה זלמן ערך באמת היה מתאים את אותו כתר. אז מה הוא אומר? אז פה יש לו כמה דברים אומר. אחד, א', מותר להזמין גם מי שגר רחוק ממקום התפילה, הוא להציע לו מקום לינה, קרוב למקום, באופן שלא יצטרך כלל לחלל שבת. ואף אם לא יקבל את ההצעה, אין חייבים להגיד לו שימנע משום כך לבוא, וגם אין צריכים להזיר אותו שאסור להגיע ברכב. נו, מה הוא אמר פה? אפשר להזמין, אבל אז נזמין לו גם כן, הזמנה, אולי אתה רוצה להישאר. איך זה עוזר לנו? אז אפילו אתה רוצה להגיד שיש איזשהו עניין שלפני עיוור, להפך, אתה אומר לו אתה יכול להישאר. אז אתה אמרת להישאר, אז עכשיו טכנית יכול להיות שאולי זה לא לפני עיוור. זה דבר אחד שהוא אומר. דבר שני, מגרש חנייה של בית הכנסת, אשר בו מקיימים את התפילה, חייב להיות סגור במשך כל השבת ויום טוב. אז בסדר, אז מה זאת אומרת? צריכים לחנות קצת יותר רחוק. בסדר. רק בבברלי הילס יש בית כנסת אורתודוקסי, with ballet parking. אבל זה של הפרסים, אני לא יודע מה להגיד, אבל באמת יש. מקום יפה. ג' רצוי לא לצרף מי שעדיין בחלל שבת בפרהסיה למניין, לכל דבר שבקדושה דורש עשרה, ד' אם יש עשרה כשרים בלעדם, אפשר לקרוא אותם גם לעלות לתורה, ולהרשות לכהן לעלות לדוכן בברכת כהנים. הנני חותם בברכה שנותן התורה יהיה בעזרתכם לקרב לבביהם של ישראל, לאבינו שבמיים, יחיש ישועתו לנצח, ידידו ומקורו שלמה זלמן אוירבך. ומה שאני הבנתי, אז הוא ביקש לא לפרסם את האתר הזה. ולא, שאנשים, ושוב, זה מה שאני שמעתי בעל פה, הוא אומר רק אלה שעוסקים בקירוב רחוקים, ויודעים ומבינים שזה תהיה כלי נשק שלהם, ולא של כל הציבור. אגב, עוד פעם, רב משה פיינשטיין גם היה יכול לכתוב תשובה כזה. הוא היה יכול למצוא פתרונות להבעיות שעולה, אבל כמובן הוא לא רצה לכתוב תשובה כזה. מצד שני, רב משה היה צריך, כמו שאמרנו לפני כן, להתמודד עם הבעיה של הקונסרבטיבים, שאומרים שיש מצווה להגיע באוטו לבית כנסת, ורב משה ממש לא רצה לתת היתר בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים. אני לא יודע מה רב משה היה אומר באופן פרטי לבן אדם אחד במצב מסוים, אבל אני מתאר לעצמי שהוא לא היה מקל. אבל בכל זאת אני יודע שיש כמה תשובות מאוד מאוד ידועות של רב משה, קו שהיה לו, גישה שהיה לו, אבל בכל זאת בן אדם שאלה אותו באופן פרטי, לפעמים במצב הזה יש משהו אחר שהוא היה שונה את דעתו, אבל זה בעיה של לכתוב שאלות ותשובות. אז עכשיו אני רוצה להגיע לתשובה של רב משה שטרנבוך במקור 8. אז למי שלא מכיר את רב משה שטרנבוך, הוא גם כן חי ותוסס, והוא נמצא בהר נוף, מי שרוצה לפגוש אותו, אפשר ללכת לשם לדבר איתו. הוא מדבר עברית, הוא מדבר יידיש, הוא מדבר אנגלית, הוא נולד בלונדון, והוא קנאי, ואילו הוא היה פה, הוא היה נהנה מזה, הוא קנאי שבקנאים. הוא אחד הראשי העדה החרדית, אין דבר שקשור למדינת ישראל שזה דבר טוב, זה אסון, האנטי-ציונות שלו זה ברמה שבאמת קצת קשה להבין. והוא כתב, כשהוא יותר צעיר, כמה וכמה ספרים שנקרא מועדים וזמנים, שזה ספר שכל תלמידי ישיבה היו נהנים מהספר הזה. הוא מביא את כל מה כל השיחה של הישיבה, ועושה בכל הנפקמינות, כל השיטות, וגם היה לו בקיאות יוצא מן הכלל. הבעיה בספר, שזה ספר מגמתי שאין כמו, הוא כותב בצורה מפורשת ביותר, ממש בפה מלא. הוא אומר שמטרה של לימוד תורה, שזה להגיע לחומרות שאחרים לא חשבו עליה לפני כן. זה המטרה של לימוד תורה. הלוואי שאני אחדש עוד כמה חומרות, שכל העולם יקבל את החומרות שלי. אז אם פעם חששתם שאולי יש מישהו כזה שיושב ולומד ומחפש חומרות, הוא אומר שהוא עושה את זה. הוא לא מתבייש, הוא אומר שהוא עושה את זה. מצד שני, באיזשהו שלב, הוא הגיע לדרום אפריקה, הוא היה שם כמה שנים, ודרום אפריקה יש יהודים טובים, ולא היה באותה תקופה הרבה תלמידי חכמים, והוא הפך להיות שם איזשהו דמות תלמיד חכם רציני, שוב, הוא באמת ברמה עולמית, והרבה בעלי תשובה התחילו לשאול אותו שאלות, ופתאום, בשאלות ותשובות שלו, אתה יכול להגיע לקולות הכי גדולות בעולם, וזה דבר מתאים. בספר התיאורטית שלו, הוא מחפש החומרות. בספר השאלות ותשובות, הוא מחפש קולות. ושוב, לדעתי, זה דבר מרתק. איך לראות של אותו בן אדם, יש לו חומרות הכי קשות בעולם, וחומרות, וקולות הכי גדולות בעולם, אותו בן אדם. אז לא יודע, פשוט להסביר את זה, חשבתי פעם לעשות עבודה רצינית להסביר את כל העניין הזה, אני לא יודע אם אני נגיע לעבודה כזו. אבל אני למדתי הרבה מן התשובות שלו. ואני אגיד לכם בצורה מפורשת, אני לא סומך עליו בכלל. אבל מצד שני, כל מה שהוא כותב, צריכים להסתכל ולשקול, בסדר, יהודי תמיד חכם. פה התשובה הזו שהוא כתב, אני אגיד ככה, שאילו הקונסרבטיבים היו תלמידי חכמים, הם היו כותבים את התשובה הזו, לא מה שהם כתבו, וזה הרבה יותר חזק מה שהם כתבו. אבל כשאני הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר מקיל. אבל פה, נקרא את זה עכשיו ביחד, ועוד דבר, בהרבה התשובות שלו, הוא לא טורח להביא מקורות. בסדר, כך אני חושב. זה מספיק. אבל זה ממש נראה לי שזה באמת ככה שהוא ענה לבעל הבתים בדרום אפריקה. בסדר, מה הם יודעים? בסדר, ככה תעשה. ככה אני מרגיש. פה יכול להיות עוד שיקול. ועוד קצת הקדמה, אז נקרא. נראה לי שמה שמפריע לו, או מה שמפריע מי ששאל אותו את השאלה הזה, זה תשובה של משה פיינשטיין. ואם אתם זוכרים, רב משה גם כן לא הביא הרבה גמרות. בכלל, רב משה אמר ספרה. מה הוא עושה? מה הספרה? זה לפני עיוור. נכון? זה לא... ומה אתה עושה? אתה לא מחנך אותו לזה, אתה מחנך אותו לזה, לא מחנך אותו לשמירת מצוות, אתה מחנך אותו לחילול שבת. פה, הוא עושה בדיוק אותו דבר, אבל הוא אומר לצד השני. אז בואו, בתשובה השני של רב משה, שואלת, אולי זה, הוא אומר, זה לפני עיוור, וזה מייסד, בואו נראה מה הוא עושה. שאלה. בן בעל תשובה מזמין הרב לסעודת ליל שבת ויודע שיחזרו לביתם במכונית. בסדר. אגב, הוא לא, ככה בדרכו בקודש, בכל הספר, הוא לא מצטט את התשובה. הוא מביא לנו איך הוא הבין את התשובה, את השאלה, סליחה. הנה, טענת הבן היא שבדרך זו הוא מקרב את הרב ליהדות, רק שחושש במה שמכשילם לחלל שבת, אבל מאידך הם בלב הכי מחלים שבת ולא אכפת להם, רק תקוותו שלאט לאט יתקרבו, ולדבריו כבר רואה התקדמות שיש אצלם, כבר גישה אחרת לדעת, ותולה הדבר בזה שמקרב אותם ומזמינם אף שנוסעים בחזרה הביתה. אבל שואל שמה אסור משום איסור לפני עיוור. אז בואו נראה לי שככה היה, שהיו איזשהו זוג, אנשים צעירים. אגב, יש אחוז שבא לתשובה הכי גדול בעולם בקהילה בדרום, ביוהנסבורג. יש יותר חזרה בתשובה שם, יותר מכל מקום בעולם. אז כנראה שכבר, שהיה שם איזשהו יהודי טוב, שחזר בתשובה, התחתן, אשתו חזרה בתשובה, ויש בעיה. הילדים כולם דתיים לומדים בישיבות, יש בעיה, הורים המבוגרים. אז מה הוא עשה? אין לי ספק מה הוא עשה, הוא מזמין אותם. בגלל שעדיין ליל שבת זה דבר חזק אצל הדרום אפריקאים. ואז או הוא למד בעצמו, או יש יותר סיכוי שאיזה צדיק אמר לו, איך אתה מזמין את ההורים? אתה עובר על איסור של לפני עיוור? אולי אפילו אותו בן אדם ציטט לו את רב משה. אתה עובר על איסורים. לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא רואה שזה עובד, אבל אולי זה אסור. אז הוא הלך לרב לשאול, האם זה מותר, זה מצווה, או זה לפני עיוור? אז פה זה בדיוק הרקע שאנחנו כבר הבנו ולמדנו. מירה, אז זה ב... טוב, מירה שיסוד האיסור דלפני עיוור הוא דומי דעיוור שמכשילו, אבל אם כוונתו רק לטובת עצמו, לא נקרא מכשיל. אלא כמו שרופא מנתח לא נקרא מכה חברו, כך גם, הלא אין כוונות להרע לו או לייעץ לו עצה שאינו הוגנת, אלא שמקווה בזה להדריכם ולקרבם לדרך האמת. ומה שחברו, סליחה, אז בואו נעצור שנייה. קודם כל, אם שמתם לב, הוא מצטט משפט אחד שראינו אצל רב משה, סליחה, אצל רב שלמה זלמן, בתשובה לגבי להגיש אוכל, בלי להביא את זה בשמו, הוא גם כן הביא את הראיה, או רעיון, סליחה, של השריד האש. אגב, האם הוא הכיר את התשובה הזו של השריד האש? אין לי ספק. אין לי ספק לכמה סיבות. סיבה אחת, שהוא מצטט אותו תשובה של שריד האש במקום אחר. אז אני טיפסתי ומצאתי מצטט אותו תשובה, אז אין לי ספק שהוא קרא את כל התשובה. הוא גם כן הכיר את שריד האש באופן אישי. הסבא וסבתא של רב שטרנבך גרו בשוויצריה על יד שריד האש, היו ממש בקרבה הכי קרובה שיכול להיות. גם הבת דודה של רב שטרנבך, היא הכינה את כל האוכל לשריד האש, השריד האש היה גרוש. ואחרי שואה הוא היה לבד, אז המשפחה של רב שטרנבך דאגו לו לכל הצריכים שלו, והוא היה מגיע לשם לבקר, בשביל זה הוא הכיר אותו אישית. אגב, יש המאמר הראשון של רב שטרנבך כתב, זה היה לזכר הבן דוד שלו שנהרג. נהרג צעיר, כתוב איזשהו ספר, אז הוא כתב שם מאמר שלם, והשריד האש הוא ערך את אותו ספר, עם כל המאמרים. והשריד האש אמר לו שיש לרב קוק תשובה על זה, והוא, רב שטרנבך עושה את עצמו, כאילו הוא לא מכיר את התשובה של רב קוק בכלל, בגלל שאסור לו להכיר את רב קוק, אבל אני חיפשתי את אותה תשובה, אני פתחתי את זה, ומה מתברר? שרב קוק כתב את התשובה הזו להסבא שלו, רב שטרנבך. אז גם כן, אין סיכוי כל כך טוב שהוא לא הכיר את התשובה, אבל המסכן לא היה יכול לצטט את זה. הסתמי רבי היה כועס עליו, הוא היה בקרבה מסתמי רבי, איך, מה הוא יעשה? רב קוק כתב תשובה על נושא מסוים, הוא כתב את זה דווקא לסבא שלו. אז בסדר, זה אפשר ממש לרחם. עליו. אז פה אתם רואים, הוא לא מביא שמות. הוא היה יכול להגיד, כמו שכתוב בשריד האש, הוא לא עושה את זה. כמו שכתוב שם, הוא לא עושה את זה. בוא נמשיך. ומה שחבר מחלל שבת על זה, אינו אלא עושה רעה לעצמו, לכן אין בזה איסור לפני עיוור. וכיוון שאינו מצווה אותם לנסוע, ואדרבה הודיע להם שמצטער בכך, אין כאן חיוב ערבות להפרישם במחלי שבת בפרהסיה, וכן נראה שגם עשר לפני עיוור, אין בזה שכוונתו לטובתם. מה הוא כן מביא? עין שח ודוג ומרבבה וכולי, שאין חיוב להפריש מומר מאיסור. בן אדם שנחשב כאפיקורס, זה גם כן מעניין, הוא כבר זורק את זה עליהם, אז אין איסור בכלל, אין מצווה להפריש אותם מאיסורים. אז גם כן, רב משה, זה אחד הדברים שאמרתי, שרב משה היה יכול להביא ולא הביא. אמנם, חילול השם יש כאן, שבאים לביתו במכונית בפרהסיה, בעצם יום השבת. ולכן יש לראות שעל כל פנים לא יחנו את מכוניתם סמוך לביתו במקום שירגישו שבו מיוחד אצלו, כי בבון חילול השם, אחד שוגג ואחד מזד, ואין תלוי במה שמכוון לטוב. ונראה שישתדל כפי כוחו למנוע מחילול שבת, אבל אם זה אי אפשר, הוא מרגיש שיש בזה תועלת להחזירם למוטב, לא ימנע לעשות מפני איסור לפני עיוור, רק יקרב אותם כפי האפשר, ושמאל דוחב וימין מקרבת, ויזהר ויודיע אותם תמיד חומר חילול שבת, ומתיקות שמירתה, ובזרת השם יתברך, יחזיר אותם למוטב, ואין לך כיבוד אב, ואין כמוהו. אז פה אנחנו רואים, לא כמו רב משה, ולא כמו רב שלמה זלמן, שלא כל כך רצה לפרסם, פה הוא מוכן להגיד בציבור בכלל, אפשר להזמין את ההורים, אם אתה מתכוון לטובה, ואין פה בעיה של לפני עיוור. וכל מה שאמרנו עד עכשיו, אני הייתי אומר שזה אלו דברים קצת יותר סטנדרטיים, וזה באמת הסוגיה. אבל בסוף הוא מביא עוד שיקול, והשיקול הזה לדעתי מעניין ביותר. ועל זה יש מקום לפתוח פרצה ממש רחבה. ובמקום אחר הבאתי מדברי המשנה ברורה בשער ציון, סימן שינבוב ספקות מם דלד, שאב חייב לדאוג לביתו שלא תשתמד, שהוא גואלה וקרוב לה. אז בואו נעצור שנייה, ואני קודם כל אני אקרא את הקטע והשולחן ערוך על מה המשנה ברורה מתייחס. בסימן שינבוב, המחבר מצטט מהתשובה הרשב"א. תשובה הרשב"א, מעשה שהיה כך היה. שהיה יהודי, שאז באמת הגויים היו תופסים את הילד או את הילדה, והיו לוקחים אותם. ואם הם הגיעו לשבת, והיו חוטפים אותם, זהו. היו לוקחים אותם, אם זה נוצרים, לקחים אותם לטבול אותם, ואם זה מוסלמים, היו לוקחים אותם, שעכשיו הם אחד משלהם. אני אקרא את השולחן ערוך. עכשיו, זה מה שאני קורא עכשיו, זה סימן שינבוב, ספקות י"ד בשולחן ערוך, ערך חיים. מי ששלחו לו, מי שקיבל מסר בשבת, שהוציאו ביתו מביתו בשבת, להוציאה מכלל ישראל, מצווה לשום לדרך פעמיו, להשתדל בהצלתה. ויוצר אפילו חוץ משלוש פרסאות, ואילוי בוי, אם הוא לא רצה, כיפינן לי. הבית דין כופה עליו לעבור על שבת כדי להציל את הבת. אז קודם כל בואו נבין את זה. אנחנו כולנו יודעים, ולא הייתם צריכים להגיע לשיעור, לדעת שאנחנו מאמינים שפיקוח נפש תוך השבת. אבל מה אם זה לא פיקוח נפש פיזית, אלא זה פיקוח נפש רוחני? האם גם כן זה נחשב כעילה או סיבה מספקת כדי לחלל שבת? וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, אבל פה אנחנו רואים שהשולחן ערוך פוסק 100% שכן, וכופים אותו לחלל שבת כדי, מה כתוב פה? להצליח או להשתדל? מה היה הלשון פה? כן, להשתדל. אתה לא יודע, זה לא שאתה יודע, אגב, זה אותו עניין לגבי פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש, בן אדם שחולה. אתה לא יודע אם אתה יכול להציל אותו. ספק פיקוח נפש, אתה מחלל שבת. אתה לא, או מצד אחד אתה לא יודע אם אתה יכול להציל אותו, מצד שני אתה לא יודע שהוא באמת במצב של פיקוח נפש. פה הרופאים יותר מחמיר מהרבנים. שהרופאים מסתכלים, בסדר, הוא בסדר, אני לא צריך לחלל שבת עבורם. אבל הרבנים יותר מקילים בזה, למה? שאפילו ספק בכוח נפש, אנחנו אומרים שזה דוח את השבת. ומאוד קשה לשכנע את הרופאים בדברים אלה.
מה אתם חושבים שאין
אלוהים? בסדר, לא רוצה להגיד יותר מזה. הוא לא יחזור, אם אני אתחיל איתו. המשנה ברורה פה אומר, לגבי המקרה הזה, מי ששלחו לו, שהוציאו ביתו, משנה ברורה אומר, אורחא דמילתא נקט. זה היה הדוגמה באותו זמן. זה היה תשובת הרשב"א, זה היה אותו מקרה. אבל זה לאו דווקא. והוא הדין, אחר רשאי לחלל שבת כדי להציל מאיסור גדול. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של איסור גדול. וכל זה מראה כשהוציאו אינם יהודים מביתו באונס, ועל כן התירו לו לסום לדרך פעמיו להצילה. דקיים אלם, אם אינו פושע, חייב לעשות איסור הזוטה, כדי שלא יעשה חברו איסור רבה. אם בן אדם נחשב כאונס, אז עכשיו אנחנו יכולים לחזור ולשאול שאלה, מה המצב שיהודי אינו דתי בזמן שלנו? מישהו שנחשב כתינוק שנשבע, הרמב״ם אומר בצורה מפורשת שהרי הוא אונס, מישהו גידל אותו ככה, הוא לא יודע יותר. אז מי שנחשב כתינוק שנשבע, שנחשב כאונס, האם ככה מה שהמשנה ברורה אומר פה, לגבי בן אדם שממש בכוונה שלו הוא מנסה לחלל שבת, אז אתה לא חייב לחלל שבת כדי לא להפסיק. בן אדם שאומר, אני לא רוצה לשמור שבת, לא. פה מדובר בבן אדם שאונוס בזה, אז מה ההלכה? אז ההלכה היא שמחלים שבת כדי להציל אותו. ואנחנו מחלים שבת. אם מדובר באיסור מדרבנן, שאתה הולך לעבור על איסור מדרבנן, אז פה שער ציון מביא, אולי אני אקרא מהמשנה ברורה, וחוץ לשלוש פרסאות, היינו דאף יש בזה איסור דרייתא לאיזה פוסקים, והוא הדין אם יצטרך לחלל שבת, על ידי זה באיזה, זה מלמד המלאכות. גם כן שפר דני, כתאשר תמיד, תמיר את הדעת לגמרי, תחלל שבת ותבור עבוד גילים כל ימיה. נו, מהי הספרה למה אנחנו מחלים שבת? לבור שבת אחד, כדי שישמו הרבה שבתות. אז פה הוא אומר, במפורש, אפשר לעשות את זה.
בדיוק אותו נימוק שמשתמשים בפיקוח נפש.
נכון. ואם הוא יחלל שבת פעם אחת, נקרא איסור זוטה נגד זה. חילול שבת, אם אתה צריך לחלל שבת, הוא אומר, זה נקרא שנחשב כאיסור זוטה, איסור קטן. כתב המגן אברהם, צריך עיון עם הבת קטנה ורוצה מוציא מכלל ישראל, אם היא עשה גדול, חית בשבילה, וכו'. גם כן פה בכלל, הוא מביא בשער ציון, אפתם מגן עבר מסימן משמד אפילו איסוד רבונן אין לעבור עבירה כשפשע בעצמה, מסתבר, דאיסוד רבונן יש לסמוך, אך את הירוצה בתוספות שם, דלמצווה רבה יש להקל אפילו כשפשע מתחילה. זאת אומרת, לפי מה שהוא אומר פה, אם אתה הולך לעבור על איסוד רבונן, אני אתן לכם דוגמה. בואו נגיד, בסדר, אני לא רוצה לתת דוגמה. בואו נגיד מישהו פושע בזה. בואו נגיד שיש איזשהו ילד, אחד מהשכונה, ילד ממשפחה דתית, והורים שומעים שהוא על יד הטרמפיאדה, הוא בליל שישי, הוא נוסע לירושלים. והורים חוששים שהוא יהיה במקום של רוי. לפי מה שהוא אומר פה, אפשר להרים טלפון למישהו בירושלים, לך להוציא את הילד הזה מאיזשהו בלגן, איזשהו מקום שנמצא שם, בגלל שזה, איזה איסור עברת עכשיו? להשתמש בטלפון, אני לא דעתי איזה איסור בדרבנן. פה הוא אומר, אפילו הבן אדם מתחיל לעשות, הוא פושע, אתה יכול לעבור לאיסור בדרבנן כדי להציל אותו. אני פשוט להבין את מה שכתוב פה בשולחן ערוך. אגב, מה שכתוב פה מסוכן ביותר, אתם מבינים את זה? בגלל שמה שכתוב פה, שוב, הנושא הוא שפיקוח נפש רוחנית ולא פיקוח נפש פיזית. ועכשיו, בואו נחזור ל... שטורנבך לראות מה הוא עושה את זה. ובמקום אחר הבאתי מדברי משנה ברורה בשער ציון, סימן שין וב, סיף קטן מם דלד, שאב חייב לדאוג לביתו שלא תשתמד. מה היה הדוגמה של שולחן ערך? בן אדם שמע שלחו את הדף, את הבת. אז מה הוא כותב במשנה ברורה? זה לאו דווקא, כל מיני מקרים. אבל פה, הוא אומר, אבל יש עוד מקום שהוא כותב פה במם דלד, הוא אומר, כי הוא גואלה וקרובה, שיש לפי המשנה ברורה פה, מצווה מיוחדת. יש לכל עם ישראל מצווה להציל בן אדם בפיקוח נפש. יש לכל עם ישראל מצווה להציל בן אדם בפיקוח נפש רוחנית. הוא אומר, לאו דווקא ההורים, אבל המשנה ברורה ממשיך ואומר, אבל לגבי ההורים או משפחה, יש מצווה מיוחדת לגאול אותם. למה הוא מביא את זה פה? מה הוא אומר במשפט לפני זה? במשפט לפני זה, מה היה הנימוק שלו? הוא דיבר על כיבוד אבאים. הוא אומר, כיבוד, מצווה כיבוד אבאים, זה להגיד להורים שלך לחלל שבת, כדי להגיע לחלל שבת. בגלל שככה תקרב אותם, וזה באמת כיבוד אבאים אמיתי. ועכשיו הוא אומר, מה הוא מוסיף אומר פה? ולקרב את הבני משפחה שלך, האחים והאחות והילדים לא עלינו, יש מצבים כאלה, וההורים וכל מיני. ופה הוא אומר שלהפך, לבני משפחה יש מצווה מיוחדת לחלל שבת זוטה כדי לקרב אותם. בואו נמשיך לקרוא מה כותב. ומשמע שזה חובה מיוחדת בקרובים. ולפי זה, נראה לפי הדייתי, דאף שבעלמא במחלל שבת והסיה, שאינו עושה מעשה עמך, פטורים להוכיחו. דרך כלל אומרים, בן אדם מחלל שבת, מה אכפת לנו בן אדם הזה? הוא כגויים. זה הראש העיד החרדס שאתם אהבתם. שלא, מה אכפת לנו מיהו? הוא כמובן משנה ברסים את הפרש חד. הוא ביר לך שם, אין שם היטב. מכל מקום, בביב שנטמע בין עקום, חייב לגועלו. וסיבת החיוב אינו רק מצד סתקה שחייבים לכל עניי ישראל, אלא דין גאולה לקרובים. ואפילו מחלל שבת צריכים להשתדל לפי כוחו, זה יהיה בדיוק הלשון של המחבר, לגאולם שזהו הלכה מיוחדת. אז פה הוא מביא מהשאר ציון פה, שהוא אומר שאתה הגואל של אותו בן אדם, שיש עוד הלכה, הלכה מיוחדת, שנותן לבן אדם להזמין ולחלל שבת, כל מיני אלה, כדי לקרב בן אדם. אז שוב, זה הקונסרבטיבים לא הגיעו לנימוק הזה. להכיר את שולחן ערוך עד כדי כך, להכיר את השאר ציון פה, ומה שהוא בונה מאותו שאר ציון, זה באמת, זה דבר גדול מה שהוא עושה פה. כן, מה רציתי להגיד?
רציתי לחשוב שלפי הפסקה הזאת, אתה יכול להבין למה שהוא נסע לדרום אפריקה, הוא כל. כי הוא בא ואומר, אני מרגיש אותו דבר, אולי שבת זה בזריר פין, אני מרגיש בגדול. אני רוצה לקרב אותם, שאחר כך, הם יותר שבתות
יכבדו,
ואחר כך יותר קרבה לשבת. רק לפי זה, זה
דבר. אתה צודק בזה. כשהוא מתייחס למחלה שבת בארץ ישראל, הם כולם רשעים, וכולם הציונים ורשעים, רוצים פשוט להמיר דת של כל עם ישראל, וכשהוא מתייחס לחילונים שם, כולם תינוק שנשבע. אז זה ממש מעניין לקרוא תשובה אחרי תשובה, זה מצב בארץ ישראל, כותב דבר כזה. זה מצב בדרום אפריקה.
הוא מצפה שתהיה קדושת ארץ ישראל על האנשים.
אבל זה הרבה יותר. המחלה שבת בארץ ישראל, הוא חושב כולם רשעים. ולמחלה שבת בדרום אפריקה...
אין שום סיבה להיות תינוק שנשבע, זה מה שהוא חושב.
אבל אלה שגמלו בקיבוץ...
אין סיבה להיות תינוק שנשבע.
אבל זה לא רק...
אין מישהו שיבוא ויחתות אותם באמצע היום, ונגיד להם
כלכו... כבודו במקום מונח, זה לא נימוק הלכתי, זה עניין אידיאולוגי. והוא בן אדם שנמצא במצב, בעולם האידיאולוגיה שלו, הוא לא יכול פשוט לצאת מזה. ויש אנשים טובים ויש אנשים רעים, כל הציונים אנשים רעים, כל החילונים פה רעים, כל אחד רע פה בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש יהודים טובים, ולא עלינו יש אלה של... אתה גם מסכים עם זה. נכון, אבל יש עכשיו הרבה רבנים, שנו, יש תשובה של רב שטרנבך, אז אפשר לסמוך רב שטרנבך. אני חושב שהרבה מהם אומרים זה בלי לדעת מי הוא ומה הוא בדיוק, אבל מצטטים את התשובה. יש לו תשובות מעניינות. יש הרבה תשובות שפשוט כמו שהוא מחמיר יותר מדי, גם כן עכשיו יש תשובות שהוא מקיל יותר מדי, אבל אז עכשיו הלכה למעשה, מה אני הייתי אומר ומה אמרתי לאנשים ששאלו אותי? אם באמת אתה סובר שאתה נותן לבן אדם הזה עיצה טובה, אז לא לפני עיוור. כמו שראינו בשריד היש. אם באמת אתה חושב שאתה נותן לו עיצה טובה, שזה יהיה טוב לנשמה שלו, להיות אצלך, ליל שבת, אתה עושה מעשה טוב. אתה רוצה להחמיר קצת יותר, אז אפשר גם כן לנהוג כמו שרב שלמה זלמן מציע, להגיד לו, נו, יש מקום בשבילך. לדעתי, לא צריכים את זה. בגלל שזה לא לפני עיוור. אם זה לא לפני עיוור, איזה איסור שעשית? אגב, אם לא לפני עיוור, אז מקסימום מה זה? יכול להיות שזה מסייע לידי עובר עבירה. אז אם זה מסייע לידי עובר עבירה, זה איסור מדרבנן. מה ראינו עכשיו בשער ציון? לגבי איסור דרבנן. אפילו הוא פושע, אפשר לעבור על איסור דרבנן כדי להציל את בן אדם ממצב של פיקוח נפש רוחני. אז פה בסופו של דבר, באמת יש תשתית הלכתית להקל. מצד שני, זה מהסוג השאלות שצריכים לא רק לפסוק את זה בשביל בודדים, אבל גם כן את הפן הציבורי. והאם באמת אנחנו רוצים מצב של, אולי זה טוב, אני לא יודע, אבל זה צריכים באמת הרבה שיקול הדעת. אנחנו רוצים שכל אחד, שכל בית, תהיה מלא אנשים מחלי שבת או בית כנסת. יכול להיות כן, שאנחנו רוצים בבית כנסת שלנו, תהיה מלא אנשים מחלי שבת כדי להגיע פה. אולי זה דבר מצוין, אולי מצד שני זה דבר לא כל כך מצוין. אבל כשמתייחסים לזה בפן האישי, אז אני יודע מה הייתי פוסק. כשמדובר בדבר הרבה יותר ציבורי, אז באמת צריכים לשקול היטב לראות איך באמת לפסוק. מה היה הבעיה של הקונסרבטיבים? הם לקחו את הפסק הזה, שלדעתי, הפסיקה נכונה, אני מצטער שאמרתי את זה, שהפסק נכונה, אבל בשביל בודדים מסוימים, ופסיקה שנכונה בשביל בודדים מסוימים, הם הפכו את זה כהרגל לכל עם ישראל. אז נכון, אני הייתי פוסק לבודדים, בסדר, מותר להזמין בן אדם הזה לבוא באוטו במצב כזה. אבל לא הייתי אומר, אז לפיכך שכל אחד יעלה על האוטו כל שבת כדי להגיע לבית כנסת. בגלל שכשאתה לוקח את אותו רעיון, כשהופך את זה מהיוצא דופן להדבר המקובל, אז עכשיו הרסת את הדת. וזה באמת היה גישה בהרבה הרבה פסקים של הקונסרבטיבים, לוקחים את המצב הכי קשה, המצב היוצא דופן, והפכו את זה לאיך אנחנו צריכים לנהג בכל מצב ומצב, ועל זה צריכים להיזהר הרבה. אבל מצד שני, מה שראינו היום, לדעתי, בסופו של דבר, מה אנחנו מבינים? שרב משה היה באמצע מלחמה נגד קונסרבטיבים, אז הוא יצא בצורה מחמיר ביותר. מצד שני, רב שלמה זלמן אורבך, או בארץ ישראל, או רב שטרנבך, אפילו יותר טוב, בדרום אפריקה, שאגב, אין קונסרבטיבים שם, אין רפורמים שם. יש קצת אנשים שלא יודע, אבל כמעט ואין. יש את הדתיים, ויש אלה שמגיעים, ויש אלה שלא מגיעים, יש אלה שמגיעים לשישי, אלה שעולים לאוטו, אבל כולם בבית כנסת אורתודוקסים. אז שם, בדרום אפריקה, אין חשש של הקונסרבטיבים, אז לא צריך ל... אז באמת מה שהוא עושה, שוב, אין לי שום צל של ספק שהוא ידע כל מילה של הפסיקה של רב משה, הוא מתעלם מזה. ממש מתעלם מזה. ואני חושב בצדק. אני חושב שהוא צדק במה שהוא פסק. אבל אם אתם מבינים את באמת המשמעות של ההמשך של הפסיקה שלו, כשהוא מביא את זה שלגבי הבת שלחו אותה לאיזשהו מקום, ואתה משתמש בזה כפסיקה, אז אתה כבר פתחת את האפשרות ממש לחלל כל שבת. זאת אומרת, כל רב יכול להגיד כל שבת, אני נוסע על הים מתל אביב, אני רוצה לקרב כמה אנשים שם. נכון? איפה אומרים, נכון? בגלל שיש נשמות שאני יכול להציל שם. אז שם, עוד פעם, הייתי מאוד זהיר לפני שהייתי משתמש בזה. אבל כצירוף לעניין להזמין בן משפחה שלדעתי שאין פה עניין של לפני עיוור מצד אחד ומצד שני יש באמת מצווה של קרבה ולגאול את הנשמות שלהם, אז פה אנחנו רואים תשתית הלכתית כדי להקל במצבים כאלה, אבל צריכים באמת להסס ולא להפוך את זה שזה היה מצב שחולל שבת, שמחלים שבת, בגלל שיש משהו לא בריא בכל זאת בגישה הזאת, אם זה גישה תמידית. בסדר.